היה לי ויכוח עם הבן שלי. הוא לפני כמה בקרים קם מוקדם, חצי שעה מוקדם, וישר הולך לספה, מתיישב עם הטלפון, מתחיל לשחק. אני אומר לו, קמת מוקדם, הראש שלך צלול. כן, כמו כולם, אני אומר לו, קמת מוקדם, הראש שלך צלול. למה? קח איזה ספר משנה, קח ספר תניה, תלמד משהו בעל פה, אני אתן לך פרס, אני אשלם לך על זה. ענה לי תשובה ניצחת. למה אני חייב? אני לומד מספיק טוב בכיתה, יותר מזה אני כבר לא חייב. וזה פותח פתח לאחד הנושאים הכי מעניינים בחיים שנוגע אלינו ונוגע לילדים שלנו. האם לדרוש מהילדים שלנו מעבר למה שהם חייבים בבסיס? האם לעודד ילדים לשבור כל הזמן את השיא של עצמם? הורים מתלבטים כל הזמן. מה לדרוש מילד? האם זה שהוא בסדר? לא שובר כלום, לא מזיק לאף אחד, מביא ציונים סבירים, האם זה בסדר או לא? האם צריכים לעודד ילד לשחות את עצמו? במובן החיובי, כמובן, לא חס ושלום לדכא ולהכניס את דיכאון, ברמה שהוא מסוגל לסבול. אבל כן לתבוע מילד למצות את הכוחות והכישרונות שלו. לפני כמה שנים קראתי ספר, הזכרתי אותו פה פעם, בשם "המנון הקרב של אמא נמרה". זה ספר שכתבה פרופסור בייל בשם אימי צ'ואה. היא סינית, בת למאגרים מסין שעלו לארצות הברית, והספר הזה דורך לאמריקאים על היבלת הכי כואבת. איך הסינים עקפו את האמריקאים בכל? ושלא נדבר עלינו, אנחנו בכלל בתחתית הטבלה, אוי לבושה עם הספר. בנתונים של, במבחנים של אותה שנה, של 2011-2012, לא זוכר, שהספר יצא לאור, הסינים היו ראשונים בקריאה, אמריקאים 30, אנחנו לא יודע איפה, 40-50. הסינים היו ראשונים במדעים, ראשונים במתמטיקה, אמריקאים 25, אנחנו 40. והיא באה ושואלת, מה קרה לאומה שהובילה את החדשנות, הסטארט-אפ ניישן, שהובילה את היזמות? איך באה איזו אומה נכשלת, קומוניסטית, ועוקפת את כל העולם פי 10 וסוחפת את כל כוח העבודה אליה? והיא עונה תשובה מאוד פשוטה. האמריקאים כושלים כי יש להם הורים אמריקאים. וההורים האמריקאים הפסיקו לדרוש מהילדים לנצח. הפסיקו לתבוע מהילדים להתאמץ. מרוב האינדיבידואליות והליברליות וכבוד הילד וכל הדברים האלה, רק לעטוף אותו בשמן, רק לעטוף אותו במרגרינה. לא להלחיץ אותו, לא לדרוש ממנו, חס ושלום, שלא יהיה לו איזה תסכולים, אולי הוא לא יצליח, אז הוא יחיה בתחרות, הוא יחשוב שהאהבה של ההורים מותנית אליו. אז מרוב כל כך הרבה פחדים שנטעו בנו, אז התחלנו לגדל ילדים שלא חייבים כלום. לגדל ילדים שלא צריכים כלום. מה שהם עושים זה טוב, בעיקר מה שהם לא עושים. היא מספרת על עצמה, באמת מגזימה, היא עושה את זה בכוונה, כדי פשוט להקצין את הדברים. היא אומרת, איך היא חינכה את שתי הבנות שלה? קודם כל, כמובן, פה יש רוסים שיבינו על מה אני מדבר, שתיהן היו חייבות לנגן בכינור בפסנתר. ושתיהן היו חייבות להוציא A בכל בחינה, לא משנה מה יהיה. ואין מצב ללכת לחברות אחרי צהריים, כי אחרי צהריים עושים שיעורי בית. ואין משחקים, ואין מסכים, ואין שום דבר. ופעם הבת שלה, בת השש, עברה עבירה נוראה, לא רצתה לנגן בפסנתר, נמאס לה. אז היא סגרה אותה על הבקיס בחדר, ואמרה שהיא לא תצא מפה עד שהיא תנגן, והיא אימה שהיא תתרום את בית הבובות שלה, עד שהילדה נשברה והתחילה לנגן, ומי אז לא עזבה את הפסנתר. אז מה המסקנה שלה? ילד לא עושה דבר עד שמלמדים אותו לפרוץ את המוגבלות שלו. עד שמלמדים אותו לפרוץ את אזור הנוחות שלו. וזה עשה כמובן סערה גדולה, וכמובן כולם התרכזו בשטויות, בקיצוניות שלה, במקום להתרכז במהות. והשאלה הגדולה היא מה השיטה היהודית, האם הסינים צודקים? או האמריקאים צודקים? האם הורה יהודי צריך כל הזמן לעודד את הילד שלו? כל הזמן לתבוע מהילד, תעשה 5%. אז כמובן, לא A. A זה לא ציון קדוש, ו-B זה לא ציון קדוש, וגם C זה לא ציון קדוש. מה קדוש? 5% יותר ממה שהילד נמצא עכשיו. צריכים לדרוש מהילד, אם הוא קיבל 60, שיקבל 65. אבל, ובוודאי לא השיטות הקיצוניות שלה. להפך, הרמב״ם אומר שמלמד אותו עם פרסים, בפרסים שלפי דעתו, נותן לו ממתקים וכליות, לפי דעתו, לעודד אותו בדרכי נועם, שיואב את מה שהוא עושה, לא שיסנא את מה שהוא עושה, לא שיזכור את הלימוד כטראומה, כחוויה קשה. אבל השאלה היא מהותית ואמיתית, האם אנחנו צריכים לחיות כל הזמן עם דרישה מעצמנו? כל הזמן עם שאיפה ליותר, עם שאיפה לעוד, עם שאיפה למקום יותר גבוה מהמקום שאנחנו נמצאים בו. אז בא השבוע רשי ומטיל פצצה. הרשי הראשון לפרשת בחוקותיי אומר שתי מילים מהממות שכולנו מכירים אותם. התורה פרשת הברכות, הפרשה השנייה שנקרא השבוע, פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכר גדול. הוא אומר, תדעו לכם, אני כל משלם, אני כל שנותן שכר, אני רואה, אני יודע מה שקורה פה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ונתתי שלום בארץ ואת השדה ייתן פריו, מבטיח שלום בפרנסה ובריאות וביטחון וכל מה שאנחנו מבקשים. מה התנאי? מה צריכים לעשות בשביל לקבל? מה העבודה שמזכה בשכר כזה? מתחילה התורה עם שתי מילים סתומות. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. מה זה אם בחוקותיי תלכו? הרי התורה בדרך כלל מה זה בחוקותיי? בחוקותיי זה מצוותיי. מצוות זה חוקים. כמו החוק הוא המצווה. אבל התורה ממשיכה, ואת מצוותיי תשמור. אז מה היא מתחילה אם בחוקותיי תלכו? מה פירוש המילים אם בחוקותיי תלכו? הרי אתה ממשיך ואומר את מצוותיי תשמור. אז ההסבר הפשוט, כך אומר הספורנו, בחוקותיי פירוש אותן קבוצת מצוות שנקראת חוקים. למרות שהמצוות בכלל נקראים חוקים, יש קבוצה ספציפית שהיא נקראת במיוחד חוקים. מה זה חוק? חוק זה משהו שרירותי שאי אפשר להסביר אותו. אחי, זה החוק. כשאתה עומד מול עורך דין, מול רואה חשבון, ומנסה להבין למה להזזל אתה חייב שלם עכשיו עוד 20% מס הכנסה, אחי, זה החוק. חוק זה כינוי לעיקרון שלא תלוי בך, שקיים ועומד בפני עצמו אם תרצה או לא תרצה. אם בחוקותיי תלכו, בפשטות אומר הספורנו, הכוונה היא לאותן מצוות שנקראים חוקים, המצוות שאנחנו לא מבינים אותן, שעטנז, פרה אדומה, קורבנות וכו' וכו'. על זה מבטיח הקדוש ברוך הוא, הרי קשה להתבטל, קשה להרכין ראש, קשה לקיים מצווה שאתה לא מבין. קל לא לגזול, לא לגנוב, מספיק להיות מנש בשביל זה. אבל פרה אדומה, קורבנות, שעטנז, בשר בחלב, לא מבינים את זה. אז אם בחוקותיי תלכו, אומר הספורנו, אם תקיימו את אותן מצוות שנקראים חוקים, תקבלו את כל השכר הטוב. ובאמת לספורנו הזה יש ראיה גדולה. אם אנחנו זוכרים בספר בראשית, פרשת תולדות, נאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. התורה מחלקת במפורש בין מצוותיי לחוקותיי. אומר שם רש"י עצמו. מצוותיים, מצוות הגיוניות, חוקים, מצוות לא הגיוניות, מצוות שהן חוקיות. אז זה בפשטות. בא רש"י ומטיל פצצה. אגב, לפי הספורנו גם מאוד מובן מה זה בחוקותיי תלכו. כי איך אנחנו מכנים אדם שמקיים מצוות? הולך בדרך התורה. בחוקותיי תלכו, אם תצעדו לאור חוקיי, בכפוף לחוקיי. אז זה מאוד מובן. בא רש"י ומטיל פצצה, פירוש שאין לו תקדים ואין לו אח ורע. בחוקותיי תלכו, נו, שתהיו עמלים בתורה. מה זה בחוקותיי תלכו? מהי העבודה שמזכה בשכר גדול? זה, לא, זה חוץ מהמצוות, המצוות זה ואת מצוותיי תשמרו. הכוונה היא ללימוד תורה, ובלימוד כזה, זה גוף באיזה אופן? של עמל תורה. מה הרגע שגורם לקדוש ברוך הוא לחוס עלינו ולפתוח לנו שערים כשיהודי עמל בתורה? מה זה עמל? כשאתה עושה מעבר למה שבא לך בקלות. כשאתה דורש מעצמך כל ראש השנה, כל חג הפסח, יציאת מצרים, כל יום הולדת, עוד משהו שעוד לא עשית. למדנו פה דרישה חדשה. להיות יהודי זה לא למלא משימות. אנחנו חושבים שלהיות יהודי זה שולחן ערוך. יש לך כל שנה רשימת משימות שצריך לעשות, היא לא מתחדשת. השולחן ערוך לא מתעדכן. אומר לך רש"י, מה פתאום? להיות יהודי זה לעמול. מה זה לעמול? כל הזמן לדרוש מעצמך עוד, כל ראש השנה, כל יום הולדת, כל חג הפסח, עוד משהו, כל חג השבועות, עוד איזושהי התקדמות. הן בזמן הלימוד, הן באיכות הלימוד, הן בוויתור על התנאים הסביבתיים, על הנוחות הסביבתית. יש סיפור כל כך יפה על התז. מה זה עמל תורה? באיזה עוני, באיזה יגיעה אנשים למדו עד שהגיעו להישגים? עד כמה התורה אצל יהודי, הלימוד הוא חשוב יותר מכל דבר. התז היה רבי דוד סגל ממפרשי השולחן ערוך, הפוסקים שנמצאים ליד הבית יוסף, על השולחן ערוך. הוא היה רב בעיירה קטנה בגליציה בשם פרוביז'נה, איזושהי עיירונת, לא יודע מישהו יודע אפילו איפה היא. והוא היה קהילה ענייה, מה יכולה לתת לרב? לא הבינו איזה גאון עולם יושב ביניהם. אז שם שילמו לו כמה קופקות, כמה מטבעות, שיעביר את החודש. והוא רצה ללמוד, והוא היה יושב בלילות בעוני, בחושך, וכותב. פעם באמצע הלילה התחיל לו כאב בשן, ולא היה לו אפילו טיפת ספירט בבית לשים על השן. אז הוא יצא החוצה למועדון, לבר, לקרצ'מה, וניגש שם למושקה שעמד ליד הברז, ואמר לו, תן לי קצת ספירט שאני אוכל לשים על השן, אני מתפוצץ מכאב. אומר לו, מושקה, זה עולה שתי קופקות. אז הוא אומר, מושקה, אם היה שתי קופקות, הייתי בא לפה, הבית ריק ואין לי שום דבר. יעזור השם, תרשום, בהקפה, יעזור השם, יבוא המשיח, אני אביא לך. ההוא לא היה חכם גדול. ורשם מאחורה על הקיר, הרב מר הדיאטרה, שתי קופקות. בחמש בבוקר מגיעים העגלונים להתחיל את היום, נהיה להם חושך. ניקיטה 15, וסילי 13, הרב מר הדיאטרה 2. אז זה מה שעושה הרב שלנו בלילות. במקום לשבת וללמוד תורה, הוא לומר תיקון חצות, לשבת על הארץ, הוא שותה פה עם הגויים, עם הערלים. בתאום כל העיר, עד הערב כבר הרב היה מפוטר. בקיצור, כבר הגבאי שתיאר לעצמו ראש הקהל, שתיאר לעצמו מה הולך שם, אמר, אני לפחות אגיד את זה לרב שלא יתבייש. ניגש לבית התז, נעמד על יד הארון, הרב שואל מה אתה רוצה? הוא אומר, באתי לחפש משהו, את מה? באתי לחפש את הרבנות של פרוביז'נה שנאבדה. הרב כבר הבין, אמר, לא צריך טובות, אני לא הולך להצדיק את עצמי. רב שנחשד בדבר כזה, אפילו אם יצדיק את עצמו, זה כבר לא יעזור. לקח את המטלטלין ועזב את העיר, עד שהגיע ללבוב, ללמברג, והפך להיות התז רבי דוד סגל. העוני, המסירות נפש שיהודים למדו, כמה ויתרו. אני פעם שמעתי סיפור על הרבי. היה בשנת תשכ"א, ראש השנה, היה נדמה לי בסוף השבוע, בימים חמישי ושישי. נדמה לי ככה, בסוף השבוע. וסיפר לי, שמעתי מיהודי שהיה שם. הוא אומר, יומיים של ראש השנה הרבי אף פעם לא ישן. בלילות של ראש השנה הוא לא ישן. בליל שבת הוא במילא לא היה ישן. זה היה תנאי שחמיב התנאי איתו שבליל שבת הוא לא ישן. אחר כך מוצאי שבת התחילה היחידות, הרבי התחיל לקבל אורחים שבאו מכל העולם כל הלילה. ביום שלישי רביעי החבר'ה חשבו, רגע, מתי הוא ישן? הוא כבר חמישה שישה לילות, או שהוא ער או שהוא מקבל אנשים. אז מתי הוא ישן? כל הלילה הרבי קיבל אנשים ליחידות. עד 10 בבוקר. אמרו, נעשה משמרות, נראה מתי הוא ישן. היה איזושהי נקודה שהיו יכולים להשקיף לתוך החדר של הרבי, לראות רק את הראש, את החלק העליון. שתיים בצהריים הייתה המשמרת שלו, הוא עומד שם על הנקודה הזאת ומשקיף. הוא שומע את הרבי לומד תורה במנגינה של גמרא, קורא גמרא. אחרי כמה רגעים הקול של הרבי נחלש וצנח, והיה נשמע שהוא ככה מנמנם. שבע דקות נמשך הנמנום הזה. אחרי שבע דקות הוא קם, נטל ידיים וחזר ללמוד תורה כמו אריה. כל החיים של יהודי זה עמל תורה. לעשות משהו, אוקיי, לזה אתה כבר רגיל. מה אתה לא רגיל? מה אתה עושה יותר? בוא ניקח כמה דוגמאות מהרמב"ם מחגיגה. והשאלה הגדולה היא שאלה אנחנו רוצים לדבר. מאיפה רש"י לקח את הדבר הזה? אם בחוקותיי, איך הוא הגיע מהמילה בחוקותיי לעמל תורה? להפך, חוק זה משהו לא מובן. עמל תורה זה הניסיון להבין. תורה היא בדיוק ההפך מחוקים. חוקים זה מה שאתה לא יכול להבין. תורה זה התיאוריה. זה לנסות להבין את מה שמאחורי החוקים. איך הוא הגיע מבחוקותיי, ומה זה תלכו? עמל תורה אתה הולך? לאן אתה הולך? אתה יושב על המקום, הלמדן יושב על המקום. מה רש"י מתכוון? אז מה הפשט? זה השאלה שלנו של השיעור. למה רש"י דורש מיהודי ללכת מעבר לעצמו? כל הזמן נדרוש מעבר, שתהיו עמלים בתורה. מה נותן העמל תורה? ויש לזה כמה וכמה דוגמאות, הבאתי פה בהערות. הרמב״ם למשל מדבר ללמוד תורה בלילה, שאתה עייף, אין לך כוח, דווקא אז ללמוד, כי יהודי צריך ללכת מעבר לעצמו. אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה ג', אין דברי תורה מתקיימים באלו שלומדים מתוך עידון ואכילה, אלא במי שמימית עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו, להפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהלי חוכמה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתה יודע איך אדם לומד תורה? כשהוא ממית את עצמו, כשהוא מוסר נפשו, דורש מעצמו. אגב, הדוגמה הכי טובה לצורה כזו של לימוד, מתוך עמל ויגיעה, זה הרמב״ם בעצמו. כשאתה חושב על סדר היום של הרמב״ם, אי אפשר להבין מתי הוא כתב. זה פשוט נמנע נמנעות, זה פלא הפלאות. הרמב״ם היה הרופא של הסולטן המצרי. הוא היה חוזר הביתה אחרי הצהריים. כל הבוקר הוא היה אצל הסולטן המצרי. רק בצהריים הוא היה חוזר הביתה. אחרי הצהריים. ואז הוא היה אומר, מחכה כל הכניסה, ככה הוא מספר באגרות, כל הכניסה מחכה מלאה כל מיני חולאים ונדכאים, אנשים שאין להם מי שיטפל בהם, אין שום רופא שיטפל בהם בחינם, רק הרופא היהודי. אז הוא מקבל אותם בחינם. ואחרי זה הולך בערב, הוא הולך להתקלח, כי מכל האבק שהוא הביא איתו, הולך להתקלח, ולאכול ארוחת ערב, נו, ואז הוא היה מתחיל לכתוב. את הרמב״ם הזה, שעד היום אין אחד בהיסטוריה שכתב את מה שהוא כתב, על כל ההלכה היהודית, כולל הלכתה למשיכה, בלי תקליטור בר אילן ובלי אוצר החוכמה ובלי גוגל. את כל זה הוא עשה מהראש מתי? בין 8 בערב ל-8 בבוקר למחרת, אחרי יום עבודה. פשוט בדרך הטבע לא מובן איך אני מנוהל סדר היום של האיש הזה. אז הוא הראיה הכי טובה שכשהוא אומר שאין אדם לומד תורתו אלו בלילה, הוא מדבר על עצמו, הוא אומר, תראו לאן אני הגעתי בזכות הלילות. זה בכוחות על אנושי. על כל פנים, כל הדרישה מיהודי היא עמל תורה, רק זה מזכה אותנו במחוקותיי תלכו. למה? אם זה דורשים איתנו, גם צריכים לדרוש את זה מהילדים שלנו. למה? מה העניין הזה? כל הזמן, למה החיים של יהודי חייבים להיות חיים קשים? למה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עמל תורה? החפץ חיים, יש לו כאן בפרשה, כזה משל יפה לזה. מה הפירוש שקדוש ברוך הוא נותן שכר על עמל תורה? שקדוש ברוך הוא לא מסתכל כמה אתה יודע. הוא מסתכל כמה התאמצת. הנושא של עמל תורה זה לשני הכיוונים. גם מי שלומד כל החיים זה לא מספיק, השאלה אם עשית יותר. ומצד שני, גם מי שלא מבין, לא משנה, תתאמץ. העמל הוא זה שמזכה, לא הידע, לא הבקיאות. חפץ חיים מביא לזה משל נפלא. הוא אומר, נכנס אדם לחנות חליפות. עומדת שורה של חליפות, והוא מסתכל על התוויות, כמה עולה כל אחת. הראשונה $1,000, השנייה $2,000, השלישית $10,000. הוא היה בטוח שזה בטח מרטין גרינפילד, אני יודע ארמני, מי יודע מה זה, $10,000. הוא לובש את החליפה בהתרגשות, בחינם הוא לא היה לוקח אותה. חוטים פרומים, הכפתורים לא אחד מול השני, הפינות לא סגורות. הוא שואל שם את המוכר, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? למה אתם לוקחים על זה כזה מחיר? הוא אומר לו, אני אגיד לך. את החליפה הזו תפר חיית עיוור, שבקושי רואה. עבד עליה 5 שנים. שילמנו לו 5 שנים מזכורת. אנחנו רוצים מהלקוח את כל התמורה. נו, אומר החפץ חיים, מישהו ישלם על דבר כזה? בעולם הזה לא מעריכים מאמצים, מעריכים תוצאות. שום אדם שהגיע לבחינה בהיסטוריה לא שאלו אותו כמה זמן למדת למבחן. לא שאלו אותו האם אתה הגעת לזה בקלות, האם הגעת לתוצר הזה מהר או בקלות. בעולם הזה בוחנים תוצאות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בוחן תוצאות, אני בוחן מאמצים. אני בוחן כמה זמן לקח לך להגיע לשם. עמל תורה, כמה התאמצת, כמה ויתרת, כמה נתת מעצמך. למה? למה זה כל כך חשוב? מה העניין הזה של העמל, שהוא חשוב בשבילנו, והוא חשוב בשביל הילדים שלנו? אז אני רוצה לומר באמת וורט מיוחד במינו, וורט שהוא בלתי נשכח. אני בטוח ב-100% ששום אדם ששומע את הוורט הזה לא ישכח את זה אף פעם. מה הכוח של עמל תורה? מה הכוח של מסירות? מה הכוח של הקרבה? מה הכוח של מאמץ? וגם קצת מתחברים הדברים לעניין שבו פתחנו. נענה על השאלה הזאת עם שאלה פי-10 יותר מעניינת מהשאלה הזאת. לאן נעלמו הילדים של משה רבינו? ההיסטוריה היהודית מסתירה תעלומה. תעלומה מדהימה. כל ההיסטוריה היהודית בנויה על משפחה. היהדות היא לא עם, היא משפחה. היא דת שצומחת בבית, ואבא מעביר לילדים, לא יוצאים לכיכרות ומכריזים, אלא אבא מעביר לילדים, בעיקר אמא מעבירה לילדיה, ערב חג השבועות, רות, נעמי, אנחנו מכירים את כל הסיפור. היהדות עוברת בבית. כל התולדות היהדות, זה אלה תולדות נוח, אלה תולדות יצחק בן אברהם, האבא מעביר לילדים, הילדים מעבירים לנכדים. יש רק חריג אחד. גדול הגדולים, המורה של המורים, המחנך של המחנכים, לא מצליח לשכפל את הגנים שלו. הילדים של משה רבנו נעלמו מהאופק. למה? משה רבנו תורה ציווה לנו, משה מצליח להעמיד עם שלם? רק בבית? הסנדלר לא מצליח? איך זה יכול להיות דבר הזה? בפרט זה כל כך כואב, כי משה רבנו תמיד הולך מוקף במשפחה שלו. משה רבנו העריך משפחה. קורח האשים אותו בנפוטיזם. קורח האשים אותו בזה שהוא שומר הכל למשפחה. לאן שמשה הולך? מצד אחד זה אהרון, מצד שני זה חור. מצד אחד זה אהרון, מצד שני זה נדב ואביהו. מצד אחד זה אהרון, מצד שני זה איתמר ואלעזר. משה תמיד הולך עם המשפחה, הוא שמח רק על המשפחה שלו. אלה היו האנשים שליוו אותו. כשמשה הולך למלחמת עמלק, עם מי הוא הולך? עם אהרון מצד ימין, עם חור מצד שמאל, חור הבן של כלב, הבן של מרים, אחיין שלו. את מי הוא מושך לכהונה? את אהרון ובניו. כשהוא עולה לפני חטא העגל, הוא עולה לשמיים, מה הוא אומר להם? הנה הזקנים פה, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים? ייגש אליהם. משה רבנו כל הזמן צועד עם המשפחה. עם המשפחה, אבל לא עם הילדים שלו. עם אחיו, עם האחיין מהצד של אחותו, עם האחיינים מהצד של אחיו, אבל הדם שלו נעלם. גרשום ואלעזר נעלמו מאופק, הם מוזכרים בתורה בסך הכל. פרשת שמות בלידה שלהם, אחר כך פרשת יתרו בהגה שלהם, אחרי או לפני מתן תורה הם מגיעים, בסדר, אנחנו לא יודעים לאן הם הלכו. ויש בגמרא כל מיני סיפורים על הנכדים שלהם, מפני כבודו של משה רבנו לא ניכנס לזה. אבל למה? איך ייתכן שמשה רבנו הצליח עם כולם ורק לא הצליח עם הילדים שלו? אז יש הסבר פשוט מאוד יפה שראוי לשיעור שלם, מי שירצה יסתכל, פרשת במדבר שנה שעברה, זה היה בימי הקורונה, עמדתי פה לבד עם הילדים שלי ואמרתי את השיעור הזה. יש הסבר מאוד יפה, מאוד יהודי, שאומר שכאן ההוכחה שהתורה שייכת לכולם. התורה לא שייכת לבעלי דם כחול. הכהונה והמלוכה זה גנטי. צריך להשתייך למשפחה, צריך להיוולד בתוך הכתר. תורה, כתר תורה, אומר הרמב״ם, הרי הוא מונח ועומד, וכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. אין יהודי שיכול להגיד, אני לא יכול ללמוד תורה, כי לא נולדתי במשפחה הנכונה. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה במדבר דווקא, לא בכפר שמריהו ולא בהרצליה. כדי שאף אחד לא יגיד, התורה לא שייכת אליי. כדי שברוך הוא נותן את התורה במדבר, כי המדבר הוא הפקר, כי זה שייך לכולם. וגם במקבלי התורה, משה רבינו מעביר התורה, הילדים שלו לא מקבלים אותה. שאף אחד לא יגיד שתורה עוברת בירושה. תורה לא עוברת בירושה. תורה עוברת למי שפותח לה את הלב. למי שפותח לה את הראש. תורה ציווה לנו, משה. לא לילדיו, כמו אהרון, לנו, לכולנו. משה רבנו המורה הגדול של הדור. זה הסבר פשוט ויפה. אבל יש הסבר קראתי אותו בשמו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ראש ישיבת יצחק אלחנן, הגאון הגדול מהדור הקודם באמריקה. אני לא יודע מה המקור של הרעיון הזה, אני מבקש מהתלמידים של הרב סולובייצ'יק, אני יודע שיש תלמידים שלו, כבר קיבלתי דשים במשך השנים, לא כל כך תלמידים, היום זה כבר תלמידי תלמידים. אם מישהו ראה את זה בכתבים שלו בפנים, אני מאוד מאוד אשמח לראות. בינתיים מצאתי רעיון מאוד קרוב באורחה עם הקדוש, ונקרא את זה מבפנים, שהוא כמובן קדום ב-200 שנה, נקרא את זה מבפנים. אבל יש רעיון מרגש כל כך, ממש מצמרר. למה הילדים של משה רבנו לא המשיכו אותו? למה משה רבנו הצליח לשכפל את הגנטים שלו, את הגנים שלו לכל הדור, אבל לא הצליח להעביר אותם לילדים שלו? איך אפשר להבין את זה? והוא אומר רעיון מרגש מיוחד במינו. כי הילדים של משה רבנו לא קיבלו הזדמנות להתאמץ עבור היהדות שלהם. לא קיבלו הזדמנות לעמול, להילחם, לשחות את הכוחות עבור היהדות שלהם. ואנחנו קונים דבר בעזרת עמל. אנחנו מתחברים לדבר בעזרת מאמץ, בעזרת השקעה שאנחנו משקיעים בו. כל עוד יהודי לומד תורה, התורה יורדת אליו. כשהוא עמל, הוא עולה אל התורה. כשאתה לומד, אתה מקבל. כשאתה עמל, אתה עולה. אתה מתקרב, אתה מתחבר אל התורה. הילדים של משה רבינו היו הילדים היחידים בעם ישראל שנמנעה מהם האפשרות לעבוד קשה. לשלם משהו, לריק דם על היהדות שלהם. החיים שלהם היו קלים מדי, מה שכולנו כהורים רוצים לעשות. אבל כשאתה עוטף את הילדים שלך במרגרינה, אתה לא נותן להם משהו להילחם בשבילו. אתה לא נותן להם לגלות את עצמם. אתה לא נותן להם משהו יקר בעולם הזה. מה היה הסיפור? התורה אומרת שהגיע ציפור האשת משה אחר שילוחיה. שואל רש"י, מה זה אחר שילוחיה? למה משה שלח את אשתו? זה לא הסיפור של פרשת בעלותך, שזה 40 שנה אחרי. מדובר על מתן תורה. מה זה אחר שילוחיה? אומר רש"י, דברים מרגשים ביותר. כלפי הילדים שלו משה היה אבא. משה לא היה רב. מה שקרה, שמשה הגיע עם אשתו והילדים למצרים, הרכיב אותם על החמור, אנחנו מכירים את הסיפור מפרשת שמות. אהרון מקבל אותו בכניסה למצרים ושואל, מה הבאת אותם? אתה יודע מה הולך בפנים? זורקים את הילדים ליאור, אנחנו באושוויץ. אתה מביא מעצמך? על הראשונות אנחנו טועים. אתה מביא פנימה עוד שניים? מי מביא לפה עוד שני אנשים עכשיו? אומר משה לאשתו, תשמעי, את שומעת מה הולך פה? לכי תחזרי לאבא שלך, ובעזרת השם, יבוא המשיח, נצא ממצרים, אני אבוא לקחת אתכם. הילדים של משה לא סבלו במצרים. ילד שלא סובל עבור דבר, לא יודע שהדבר הזה יקר. איך אנחנו לומדים להעריך דבר, לומדים שדבר הוא יקר? בזכות המאמצים שמשקיעים בו. אומרת הגמרא, אדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קווים של חברו. אדם את הסחורה שהוא ייצר, את הקו חיטים שצמחו אצלו בשדה, את הקילו עגבניות שלו, הוא רוצה יותר מתשעה קילו של אחרים. שיקבל במתנה, למה? כי אני לא אוהב את העגבניות, אני אוהב את המאמץ. המאמץ נותן לי משמעות. אני אוהב את היגיעה שהשקעתי בהם. כשאני רואה את הילדים שלי, אני לא רואה רק אותם. אני רואה את כל אדם, את עצמי, את חלבי בדמי שהכנסתי בהם. אני אוהב את העצמי שבהם. כשאתה נותן לילד להתאמץ עבור משהו, אז א', הוא לומד שהדבר הזה יקר. ב', המאמץ נותן לו הרגשה של ניצחון, הרגשה של הישג. הרגשה של הישג מחבר אותו לדברים. הכוח של העמל זה לעשות שני דברים. א', לתת לילד משהו ללחום בשבילו. להבין שיש משהו שהוא בעל ערך בעולם הזה, שהוא שווה. ובית, אז זאת אותה הרגשה של הניצחון. כשאנחנו מחנכים ילד לקום מוקדם וללמוד משהו בעל פה, הוא לא רוצה. אבל נתנו לו פרס, והוא הסכים והוא עשה את זה. נתנו לו את המתנה הכי גדולה, לנצח. הוא למד שהוא יכול לנצח את עצמו, הוא מוכן לחיים. הוא למד, מחר בגיל 20 יהיה לו קשה לקום לעבודה, בגיל 30 לא יהיה לו בא לו בדיוק על המשפחה שלו. לכל אחד יש משברים. אבל הוא למד בגיל מאוד צעיר, לדחות סיפוקים ולהתגבר על סיפוקים ולהפעיל משמעת עצמית. אז הוא מוכן לחיים. אני חושב היום, מה מלמדים ילדים בבית ספר? מקצועות? מקצועות הם ילמדו באינטרנט, שהם יגדלו. הדבר הכי חשוב ללמד בבית ספר, זה ללמד ילד לנצח את עצמו. ללמד ילד לפרוץ יעדים, לפרוץ גבולות. זה מה שחשוב. לתת לילד משמעת עצמית. ללמד אותו לא לפחד מהחיים. שהוא יכול לצאת לחיים ולגבור עליהם. ואיך הוא ילמד את זה? בזכות אבא ואמא עקביים שעמדו עליו. לא, בדרכי נועם ובדרכי שלום, אתה מסוגל לי יותר, אל תניח לעצמך, אל תבזבז את החיים, לא צריך להרוג אותו, מותר לו לשחק אחרי הצהריים, מותר לו ליהנות עם חברים. אבל איזשהו זמן לעשות, זמן של התקדמות, דווקא בזמן הפנוי, מעבר למה שהוא חייב. ככה הוא ילמד שיידישקייט זה דבר יקר, ככה הוא ילמד שהוא מסוגל לנצח, והניצחון יעיב עליו את הדברים. במילא אומר הרב סולובייצ'יק, ואני מצאתי לזה מאוד מאוד קרוב באור החיים הקדוש, הבנים של משה לא היו במצרים, לכאורה משה הקל עליהם כאבא. הוא חסך מהם כמורה. הם לא ידעו, הם נשארו תיירים. כל זמן שאתה לא נאבק עבור משהו, המשהו הזה אף פעם לא יהיה יקר בעיניך. רק כשאתה נלחם ומנצח ומשיג, אתה יודע כמה הדברים. ארץ ישראל נקנית בייסורים, אומרת הגמרא. למה היא נקנית בייסורים? כי כך אנחנו יודעים להעריך כמה היא שווה. כך אנחנו יודעים להעריך כמה היא יקרה. כי אנחנו רואים את הדם שהושקע בה, את היזע, את הדמעות שהושקעו בה. במילא אנחנו מבינים, הילדים של משה רבנו נשארו בחוץ, אבל מהילדים שלנו, וכל אחד מעצמו, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, יהודי חייב לעמול בתורה. למה? כי כשאתה עמל, אתה מתחבר. למה הדבר דומה? כל אחד יודע. יש רגע שהגבאי ניגש אליך בבית הכנסת, אומר לך, תגיד משהו בערב שבת. אין לך חשק להגיד, אתה ביישן, אין לך ביטחון, אתה לא מרגיש תלמיד חכם, אין לך רצון להגיד. אבל שברת את עצמך ואמרת. מה עשית באותו רגע? נולדת מחדש. בפעם הראשונה שאתה עושה משהו לא רגיל, עבור הילישקייט שלך, אתה פורץ איזשהו מיצר, אתה מתעייף בדברים, זה הופך להיות שלך, לחמת עבור זה, יגעת עבור זה, פרצת איזה מיצר, זה הופך להיות שלך, זה הופך להיות בעל ערך. במילא אומר לנו רש"י, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, יהודי כל הזמן חייב לעמול, חייב לדרוש מעבר לעצמו, ואת העניין הזה גם להעביר לילדים שלו. בואו נקרא, אמרתי שמצאתי מאוד מאוד קרוב לזה באור החיים הקדוש, הקטע האחרון במובא מספר 3, אומר האור החיים וורט נפלא, מיוחד במינו. משה רבנו אחרי חטא העגל, פרשת כי תישא, הזכרנו קודם את החתם סופר, עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? כל אחד מתפלא, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? הקדוש ברוך הוא לא יודע מאיפה הוא הוציא את העם שלו. לפני חודשיים הוא הוציא אותם. אתה צריך לתת לו directions, לתת לו כתובות? מי זה העם הזה? מאיפה הוא בא? הוא הוציא אותם. למה השם שחרר אפך שרוצה לדבר את מצרים? שיגיד למה השם שחרר אפך בעמך. אומר האור החיים, יש פה רמז נוקב, זה תשובה של משה לקדוש ברוך הוא. משה ידע שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל, חלילה. היה לו תהיה. אז מאיפה הוא ימשיך את העם? הוא הרי צריך פה נציגים בעולם, הרי בראת העולם לשם מטרה. מי יהיה ממלכת כהנים? משה ידע שקדוש ברוך הוא אומר לו, ועשה אותך לגוי גדול. את הילדים שלך, מהם אני אצמיח מחדש את העם היהודי. אומר לו משה רבינו, לא, הילדים שלי לא היו במצרים. הם לא נצרבו באש של להיות יהודי. אם הם לא נצרבו באש של להיות יהודי, הם לא יוכלו להקים את היהדות. הם לא מבינים כמה זה יקר, כמה זה חשוב. למה השם יחרה אפך אשר הוצאת מארץ מצרים? רק העם הזה יכול להמשיך אותך. כי הוא יצא ממצרים, כי הוא סבל, והוא ניצח. רק מי שסבל וניצח, מתאהב, יודע כמה זה חשוב לו. אז ממש הדברים שאמר הרב סולובייצ'יק, זה ממש נמצאים באור החיים הקדוש, נקרא ובסוף מובא מספר 3. למה השם יחרה אפך בעמך שרוצאת מארץ מצרים, אומר האור החיים, בא לסתור מה שאמר לו השם ועשה אותך לגוי גדול. ענה משה, לא ייתכן שימצא הכנת עושר הצדקות בבני משה שלא יצאו מארץ מצרים. כי יציאת מצרים הוא דבר המעמיד השתעבדותם לבורא. מה שאין כן הבאים ממשה שלא ידעו ואינם בגדר יציאת מצרים, והפסד זה אין לו תיקון. ילדים שנולדו בארץ, הכל נראה מובן, הכל נראה פשוט, הכל נראה ברור, אז יאללה, מי צריך את זה בכלל? לא נלחמו, לא יודעים את ההפך, לא מכירים שום דבר אחר. מה אתה רוצה שיקרה? לסיים, אומר הרבי, זה בדיוק הרעיון של עמל תורה. לסיים את העיקר, אומר הרבי, לכן רש"י מחבר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. שאלנו איך המילה בחוקותיי הזכירה לו עמל תורה? חוק זה משהו לא מובן, עמל תורה זה משהו שאתה מנסה להבין, איך בחוקותיי? אומר הרבי, המילה בחוקותיי היא מלשון חקיקה. אם בחוקותיי אותן מצוות שחקקתי באבן, מה זה חקיקה? חקיקה זה חקיקה, זה חריטה לתוך האבן. כתיבה בדיו היא על האבן מבחוץ, חריטה היא בתוך האבן. אומר רש"י, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא קורא למצוות שלו חקיקה. הוא אומר, יש רק דרך אחת לחקוק בנפש, עמל תורה. אם הקדוש ברוך הוא קורא למצוות שלו בחוקותיי, מצוות חקוקות, הוא כנראה מתכוון לעמל תורה. כי כשאני עושה משהו מעבר ליכולות שלי, אני חורט בעצמי קשר, אני חורט בעצמי חיבור, אני חותך איזה חתך בבשר שלי, שאפילו הנפש הבאמית מבינה שיש פה משהו יקר. כשהנפש האלוקית נלחמת ונאבקת, בהתחלה הנפש הבאמית צוחקת. אבל אחר כך היא מרגישה איתה את הניצחון, ואת הטעם המתוק של ההישג. היא מתחברת, זה חוקק בקשר, זה חוקק בחיבור, היא רואית שהדבר יקר. אם בחוקותיי תלכו, אם התורה קורא למצוות בשם חוקים, מה זה חוקים? חוקים זה חקיקה, זה עבודה קשה, זה חריטה באבן. יש רק דרך אחת להפוך את המצוות לחוקים בתוכנו, להתאמץ בשבילם. כי כמו שאמרנו, כשאתה לומד אתה מקבל, וכשאתה מקבל אתה לא משתנה. רק כשאתה מתאמץ והולך מעבר ליכולות שלך, אתה מתרומם מהמצב שלך, מתקרב אל התורה, מתקשר ומתחבר אליה. ומילא העמל תורה הופך להיות חקיקה, חריטה בתוך האבן, באיזה אבן? בלב האבן, בלב הבשר, בתוך הלב. כלומר, אנחנו מדברים על רבי עקיבא, מוצאי ל"ג בעומר, רבי עקיבא עמד מול המים, והתלבט אם ללכת ללמוד או לא ללכת ללמוד, כי אשתו אמרה לו, לך ללמוד. והוא אמר, מה אני אלך ללמוד? אני בן 40, אני לא יכול לקלוט כבר, המוח שלי אטום. ואז הוא רואה, הוא מספר המדרש את המים מטפטפים על האבן, כל הזמן מים טפטפו על האבן עד שנהיה סדק באבן. הוא שאל, מי עשה את הסדק? אמרו לו, המים. אז הוא אמר, תראה, עם התמדה אפשר לסדוק גם אבן. אם המים מטפטפים עוד פעם ועוד פעם אפשר לסדוק גם אבן, אז ההתמדה שלי בתורה תסדוק גם את לב האבן שלי. וכך הלך ללמוד. המים נתנו לו את ההשראה. אומר הרבי, אם בחוקותיי, אם המצוות הם חקיקה, יש רק מצוות, סוג אחד של מצוות שפועל חקיקה, עמל תורה. כשאתה עומל ועושה מעבר ליכולות שלך, בשעות לא שעות, בתנאים לא תנאים, מעבר למה שבא לך בטבעיות, מנסה לעמול ולהתייגע, זאת חקיקה בתוך הבשר, בתוך לב האבן, ועל זה מבטיח הקדוש ברוך הוא את כל ההבטחות הגדולות, ונתתי גשמיכם ביתם. נקרא במובא מספר 4, ליקוטי שיחות י"ז 318, בהערות 28-9. צריך לומר בדברי רש"י, שהעניין של עמלים בתורה רמוז כבר במילים בחוקותיי תלכו, בעצם המילים בחוקותיי, הוא כבר ראה קשר לעמל תורה. ההסבר בזה, חקיקה צריכה הרבה יותר כוח ומאמץ מאשר כתיבה, ואולם החקיקה שנעשית באבן הטובה גורמת שינוי באבן עצמה. הדיו הוא מעל הקלף, החריטה היא בתוך הקלף. כך המצוות שקרויות חוקים מלשון חקיקה, קיום דבר שאינו מונח מצד השכל, ועד שהוא הפך השכל, הוא עבודה קשה, הרבה יותר מקיום דבר שמונח על פי שכל, אבל מצד שני, הקיום גורם שינוי בנפש הבאמית עצמה. כשאתה קורע את עצמך למען משהו, גם היצר הרע שותק. מבין שיש פה משהו נעלה, מבין שיש פה איזה משהו ששווה לחיות בשבילו. וכך כאשר לומד אדם באופן של עמל תורה, שמצריך יגיעה ומאמץ קשה, הדבר חוקק את הלב שלו, ואפילו לב האבן נחרט ונימוח, באמצעות עמל התורה, וכהסיפור הידוע על רבי עקיבא שראה כיצד אבנים שחקו מים. אני מסיים. סיפור מיוחד במינו שמספר הרב זווין בסיפורי חסידים שלו, מספר סיפור מיוחד. היה הצדיק רב ישראל מרוז'ין, רב הייליקר רוז'ינר, דר הייליקר רוז'ינר, הצדיק רב ישראל מרוז'ין, הנכד של המגיד ממזריץ', הוא היה יהודי מאוד שמאוד נהג בעשירות, מאוד מאוד בהרחבה, ובמיוחד החפץ הכי יקר, היה לו זוג תפילין שעברו מסבו, המגיד ממזריץ', אב סבו, המגיד ממזריץ', וזה היה זוג התפילין שלו, זה בין אבי השווה יותר מהכל. הוא נפטר, הוא השאיר כמה בנים, כולם אדמו"רים, כולם גדולי עולם, וכמובן רצו לעשות הגרלה, מי יקבל את התפילין? הוא כמובן השאיר גם רכוש ונכסים שצריכים להתחלק בין הילדים, אבל העיקר היה התפילין. החליטו שכל אחד יכתוב בפתק מה הוא מוכן לוותר עבור התפילין, מתוך הירושה. מי שיוותר הכי הרבה, הוא יקבל את התפילין. נו, אבל אז ראו שקשה להם להעריך, איך לחשב בדיוק את הנכסים. אמרו, נעזוב. נעשה הגרלה, מי שיזכה, יזכה. זכה הבן השלישי, רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, שהפך להיות אחר כך האדמו"ר מצ'ורטקוב, יש עד היום חסידות כזאת. הבן הגדול, האדמו"ר מסדיגורה, רב אברום יעקב פרידמן, מסדיגורה, הוא דווקא לא זכה. הלכו, אמרו, אמר הבן הגדול, שלקח את זה מאוד ללב, הוא לא ממש הגדול, הוא היה השני, הגדול נפטר מיד. הוא אמר, אני חייב להבין איך הבן שלי, איך אח שלי הצעיר זכר, יא הבכור אמור לקבל פי שניים, מה פתאום הוא עקף אותי? הוא אמר, בוא נפתח את המעטפות, נראה מה כל אחד כתב לפני זה, מה הוא מוכן לתת עבור התפילין. ראו שאותו בן שלישי כתב שהוא מוכן לתת הכל עבור התפילין. את כל הירושה הוא מוותר עבור התפילין. אמר, נו, כזה עמל תורה, כזאת מסירות התורה, בוודאי שזכה. חלפו שנתיים, ויושב האדמו"ר מסדיגור עם התלמידים שלו, ומספר שעדיין כואב לו, הוא עדיין לא התאושש מהעלבון הזה, לא עלבון אישי, אלא מההפסד הזה, שהוא הפסיד את התפילין של סבא, של המגיד ממזריץ'. קמו שני תלמידים, ואמרו לו, רב, אנחנו רוצים לפתוח את הלב, יש לנו פצע בלב, אנחנו חייבים לפתוח אותו, לא יכולים לחיות איתו יותר. תדע לך, לפני שנתיים שהייתה הגרלה, וראינו שהפסדת, וראינו את הכאב שלך שהפסדת, נכנסנו לאחיך לתוך החדר, פתחנו את התפילין, הוצאנו את הפרשיות של הסבא, של הצדיק מרוז'ין, והכנסנו שתי פרשיות פשוטות, סטנדרטיות. אז תדע לך, מה זה התפילין? התפילין זה הפרשיות, הפרשיות אצלנו. שנתיים אנחנו מאז לא יודעים איך לצאת מהצרה הזו, ואנחנו תקועים עם הדבר הזה. הוא מאוד מאוד ליווה, הוא אמר, תנו לי את הפרשיות, נסע מיד לאחיו לצ'ורטקו, ובא בבוקר לפני שהוא הולך לתפילה, לראות איך הוא מניח את התפילין. הוא רואה דבר מאוד מוזר. הוא רואה שאחיו פותח את השקית, מוציא את התפילין של הסבא, נוגע בתפילין, מרים אותם, מנשק אותם, ומחזיר חזרה לכיס, ולא מניח. הולך לצד השני של החדר, מניח את התפילין הפשוטות שלו. למה אתה עושה את זה? הוא אומר, אחי הגדול, תשמע, תדע לך, מהיום שקיבלתי את התפילין, לא הנחתי אותם אף פעם. כי בפעם הראשונה, בבוקר הראשון שהוצאתי אותם להניח אותם, הרגשתי, לא יודע, שאני לא ראוי להניח אותם, מן איזשהו ריחוק מהתפילין האלה, שאני לא ראוי להניח אותם, והחזרתי אותם בחזרה. אז כל יום אני בא, לוקח, נותן נשיקה, מוריד דמעה ומחזיר חזרה. למה אני לא ראוי להניח את התפילין האלה? אומר לו אחיו, זה לא אתה לא ראוי לתפילין. התפילין הפשוטות האלה לא ראויות לאדם כמוך. אדם שנתן את כל כולו עבור המצווה, התעלה בכל כך הרבה רמות, שעכשיו תפילין סטנדרטיות שנכתבו על ידי סופר מן השורה לא מספיקות. הוציא מהכיס את הפרשיות של הסבא, שם בפנים, ואמר לו, אתה ראוי לתפילין והתפילין ראויות לך. זה הרעיון של עמל תורה. כשיהודי עמל בתורה, התורה לא רק יורדת אליו, אלא הוא עולה לתורה. הוא מתחבר עם התורה והופך להיות דבר אחד ממש, וזה גם החינוך שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו. יגעת ומצאת, לדרוש קצת יותר ממה שברגיל, כי כל מאמץ הוא עוד חריטה בלב האבן, הוא עוד חריטה בלב הבשר, שמקרב אותנו ופותח לנו את הלב לקדוש ברוך הוא.